ممتة. ולפי דבר אחר, כן, בעמודה הימנית, בפסקה המתחילה ב-ולפי. ולפי דבר אחר. מי זה דבר אחר? הדעה השנייה במדרש, נכון? נכון? כלומר, דבר, כלומר, פירוש הראשון הראה לו ארבע מלכויות, דבר אחר, שרי האומות הראה לו, נכון? הראינו. ולפי דבר אחר, שרי אומות העולם הראה לו, פירוש. שהשם יתברך הראה לו שרי אומות העולם של מעלה, יושבים כיסאות בממשלתם זה כנגד זה. שכל ממשלתם אינו באחדות, רק זה נגד זה. ולכך נתן איש ביתרו נגד רעהו. והוא יתברך גבוה על הכל, עבר בין הגזרים, כי ממשלתו יתברך על הכל. והוא שגוזר וחורט ברית עם אברהם. כי מה שגזר הברית הוא ממשלה. כמלך שגזר דבר אחד, כך היה הקדוש ברוך הוא גוזר לתת הארץ. בסדר? אז זה מובן, מדוע נתן איש ביתרו לקראת רעהו? משום שזה אופיין של המלכויות שהן מנוגדות זו לזו. כלומר, אין אחדות בתחום הפוליטי, תמיד יש מלכות מול מלכות. אולמן דאמר, שרי ישראל הראה לו. רצה לומר, מי זה אולמן דאמר הזה? איפה הוא נמצא? במדרש, נכון. רצה לומר שהראה לו סנהדרי ישראל יושבת וחותכת דיניהם של ישראל. ומפני זה עבר הקדוש ברוך הוא שם וגזר גם כן דיניהם של ישראל. ומפני שדין, בדין של מטה, יש מחייבין ויש כנגדן נזקין. ולפיכך נתן איש ביתרו נגד רעהו, ודין השם יתברך מכריע בין הכל והבן זה. ומדמה את סנהדרין בדין של מטה אל בהמות נגד דין העליון. כי כן נדמה מדענו אל מדעו. ותדע כי לכל אחד מן הדעות יש טעם מופלג. בסדר? מובן? מכן כל הדעות שראינו? מה? למה הוא לא מביא את הטעם? כי הוא לא רוצה להסביר סתרי תורה בגלוי. אז הוא שומר את זה לבעל פה, מסורת בעל פה. אבל יוצא לפי זה שיש לנו פה מספר, יש לנו לפחות ארבע דעות, אפילו חמש דעות, על ברית בין הבתרים בינתיים, נכון? עד הראשונה שאברהם שאל, בזכות מה יירש את הארץ? וניתנה לו התשובה, הקורבנות. השאלה, הדעה השנייה, שהוא לא שאל על ירושת הארץ, אלא על קיום זרעו. בסדר? ואז ניתנה לו על קורבנות. יש דעה שאומרת שהוא רצה לראות איך תהיה ההיסטוריה, ואז הראה לו את המלכויות. זה דעה שלישית. דעה רביעית שהראה לו את שרי אומות העולם. זה ארבע. דעה חמישית, הראה לו סנהדרין של ישראל. בסדר? טוב. ואת הציפור, לא בתר, הראה לו כל מי שאינו מאמין, מעמיד פנים בגל, אין הגל שוטפו. מה? הרי מה הקשר בין הסנהדרין לבין הגילוי של אברהם? פשוט מאוד. על מה הייתה ההתגלות שם? מה זה ברית בין הבתרים? זה ברית על מה? מה? ברית על המילה? לא, זה בפרק י' ז'. ברית בין הבתרים היא בפרק ת' ו'. מה? על הארץ, נכון? עכשיו, אם כבר הזכרת, ברית המילה היא על מה? גם על הארץ. לתת לך את ארץ כנען, כתוב. נכון. אבל פה אנחנו מדברים על ברית בין הבתרים. זה ברית על הארץ. ואז נשאלת השאלה, איפה הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא קורא את ברית, הוא צריך להתגלות. אז איפה הוא מתגלה? במקום של האחדות במקום הפירוד. אז איפה מצאנו פירוד? אצל האומות. הקדוש ברוך הוא המאחד בתוך הפירוד. איפה מצאנו עוד פירוד? בתוך הסנהדרין. שיש אלה מחייבים ואלה מזכין, והקדוש ברוך הוא מכריע. אז זה המקום של הברית. מובן? טוב. ואת הציפור, לא בתר, הראה לו כל מי שאינו מעמיד פנים בגל, אין הגל שוטפו. ויש לך, עד כאן דברי המדרש, נכון? ויש לך לדעת, כי מראה זה יש לו פנים הרבה. כן, הרי נאמרו פה דעות רבות. הציפור לא בתר, ראינו שזה אדום בכלל, נכון? או שזה שני תורים ושני בני יונה. נכון? ופה, אז, ומי שאינו מעמיד פנים בגל, אין הגל שוטפו. אז יש פה הרבה הרבה פנים למראה הזה. ויש לך לדעת, כי מראה זה יש לו פנים הרבה. ודבר זה תמצא בתורה הרבה. שיש דבר שיש לו פנים הרבה. וכן העניין במראה זה, שלגודל עניינו יש לו פנים הרבה. כי מצד שהם בעלי חיים, יש להם מורה בפני עצמו, שהיה מורה עד ישראל, שיהיו נעשים כמו אלו דברים שהם בלוגידים ועצמות, ויעמוד להם זכות אברהם. וזה בוודאי כאשר אין לישראל זכות עצמם, אז יעמוד להם זכות אברהם ראשית התחלתם. כי כל דבר שהתחלתו ועיקרו טוב, הנה יש לו תקנה להחזיר אותו למעלתו הראשונה. ולפיכך, מאחר שהתחלת ישראל טוב, שהם בני אבות, יש להם תיקון. לכך זכות אברהם יעמוד להם שמחזיר אותם להיות כבת יחידה. ואם לא היה התחלתם הטובה הזאת, כאשר חטאו כבר היו נבדים לגמרי חס ושלום. והבן דבר זה. טוב, זה הרעיון הזה הורחב הרבה על ידי הרב קוק בספר אורות, בלמהלך הידיעות בישראל, מה שאנחנו לומדים בימי שלישי. ששם הרב מסביר שאצל כל האומות יש כשל התחלתי. בראשית ההיסטוריה של כל אומה יש איזה כשל בסיסי. מה הכשל הבסיסי? המאבק, החיכוך שיש בין האידאה האלוהית לאידאה הלאומית. שמאחר והאידאה האלוהית מתגלית אל האדם דרך נשמתו, ואילו האידאה הלאומית דרך הטבע, אם כן חל ניגוד, חיכוך בתוך הנפש של העמים, שגורם שההיסטוריה שלהם, עם כל המאמצים, איננה יכולה להצליח. בגלל שבראשית יש דואליות, אז גם כשמתקדמים, חוזרים אל הראשית. לעומת זה אצל אברהם אבינו, שהאידאה האלוהית והאידאה הלאומית מלכתחילה הופיעו מתוך התאמה, אז גם כשבמהלך ההיסטוריה יש ניגוד בין שתי האידאות, בסופו של דבר יגיעו אל האחדות. דומה למה שאומר כאן המהר"ל בקצרה מאוד, שמכיוון ששורשן חיובי, אז כשייפלו לאן שייפלו, זכות אברהם מחזיר אותם. מובן? כן, מה? שורשן של האומות זה לא אברהם. שורש הראשון של האומות זה אברהם? אין אומה נוצרית ומוסלמית. יש דת נוצרית ודת מוסלמית. זאת אומרת שאין זהות בין היסוד הדתי לבין היסוד הלאומי. מדובר על שני מקורות, ולכן דווקא נוצר החיכוך. זה בדיוק מה שהרב מסביר במהלך הידוע בישראל. כן.
יש ויכוח בין רבי מאיר לשרן הבויה. זה שפה בת האחר, שאין תיקון אם הראשית אותו.
רגע, 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 רגע. אתה אומר לי פה דברים שבנויים, הדברים שאני לא מכיר. אתה אומר, יש ויכוח בין רבי מאיר לאלישה אחר. על מה?
טוב,
ראשית,
טוב, אחד
נו.
רבי מאיר, אתה אומר שלמשל לאדם שלא הצליח לסחור אותו, ואחרי זה בסופי אמר כן הצליח. נו. אישה אחר אומר, הפך. אם האחרית, אם הראשית לא הייתה טובה, אז האחרית לא תהיה טובה.
נכון, נו.
זאת אומרת שנשאר נגויה פה.
נכון, הוא אומר את האמת. אמת?
זאת אומרת שאין תיקון.
אין תיקון לאומות?
כן. אתה תיקון לדעת, אם הראשית שלי לא טובה,
אם הראשית לא טובה, כל דבר חוזר אל הראשית, נכון? לכן אם הראשית לא טובה, אז אין תיקון, נכון? אלא מה? הראשית של כל הראשיות היא חיובית. כן? אלא מה? צריך בשביל זה מי שיגלה את זה בהוויה שלו, הקיומית, וזה עם ישראל. כלומר, דרך עם ישראל יש תיקון לעולם כולו. בלי עם ישראל, העולם נופל. בסדר? אנחנו רואים את זה גם במציאות, שחלק גדול מאוד מהקדמה האנושית, לא הייתי אומר כל הקדמה האנושית, אבל חלק גדול מאוד של הקדמה האנושית, זה תוצאת הנוכחות הישראלית בעולם. באמת, טוב. והבן דבר זה, ולכך אמרו, וירד העית הוא האויב לחלותם, אז וישב אותם אברהם בתשובה, כי יחזרו ישראל בתשובה בשביל אברהם, שהוא ראשית התחלתם כמו שהתבאר. ומעתה אל תתמה. כאשר תמצא במדרש, כי שלושה מיני בהמות הם רמז לאומות, ותור וגוזל הם רמז לישראל שנקראים יונה. הרי לפני כן אמרנו, תור וגוזל זה, מה אמרנו לפני כן? רומא. ופתאום אתה אומר לי שזה עם ישראל, שנמשלו ליונה. כי בוודאי המראה הזה יש לו פנים לכל צד, הוא מתחלק לעניינים הרבה. ומפני כי תור וגוזל שהוא קטן נגד מין בהמה, מתפרש על ישראל מפני שהם קטנים, דכתיב לא מרובכם מכל העמים, כי אתם המעט, וזה שהם הקטינים עצמם, כדי איתה פרק יסוי אדם, הנה הוראת התור והגוזל על ישראל, במה שהם הקטינים עצמם. ותור וגוזל מורה על אדום גם כן, שהם קטנים בעצמם ועושים עצמם גדולים. כלומר, יש שני אופנים להיות קטן. גמרתם שם להפריע? יש שני אופנים להיות קטן. או שאתה קטן באמת, או שאתה מקטין עצמך. אז אם מדובר על אומה שהיא קטנה באמת, אז זה אדום. אם זאת אומה שמקטינה את עצמה, זה ישראל. מובן? זאת אומרת שיש בישראליות נטייה להקטנה. אין, כלומר, יש מין בושה של היהודים. איך כתוב? מה? יש בחז"ל רשימה של מידות טובות של עם ישראל. ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, ענבים, הרבה דברים טובים יש לעם ישראל. הבעיה היא שכל המידות הטובות האלה הן דופקות אותנו ברגע שמדובר בהנהגה של הכלל. כלומר, זה שאדם הוא ביישן, רחמן וגומל חסדים, זה מידה טובה, כפרט. ברגע שהוא ביישן, רחמן, גומל חסדים, בכלל, הוא נופל. ומעניין מאוד, היהודי קם כל בוקר ושואל את עצמו, אם הוא אדם ערכי, הוא שואל את עצמו, האם זה בסדר שהעם היהודי קיים? ואז הוא מחפש בשיח הפילוסופי, או הייתי אומר, כל שיח בין תרבותי, הוא מחפש הצדקות לעצם הקיום היהודי. ואגב, זה לא בדיחות, זה באמת כך. אנחנו רואים במחשבה העולמית, יש חלק גדול, פרקציה רצינית של השיח, שמוקדשת לשאלה הזאת. האם זה בסדר שהעם היהודי קיים בכלל?
של יהודים.
מה?
של יהודים.
מה של יהודים?
השיח הוא של יהודים.
לא, יש גם גויים ששואלים את השאלה הזאת. לעומת זה, נגיד, אם יש איטלקי ישר שקם בבוקר, הוא שואל את עצמו האם איטליה מתנהגת כראוי. אבל הוא לא שואל את עצמו על עצם זכות הקיום של איטליה. אף אחד לא מעלה על הדעת את השאלה הזאת. אז אם כך, אנחנו רואים שיש בעם ישראל, בישנות, מקטינים עצמם לפניי. ככל שהשפעתי לכם גדולה, אתם מקטינים עצמכם לפניי. אגב, אותו דבר לגבי המושג המפורסם, עם סגולה. מכירים את המושג הזה? שמעתם עליו, לא? עם סגולה. כמה עמים בעולם טוענים שהם עם סגולה? כולם חוץ מאחד.
עם ישראל.
עם ישראל. כלומר, אנחנו היחידים שהרעיון של הסגולה מפריע לנו. בסדר? זה נקרא, אתם המעט מכל העמים. מה אתה רוצה?
אני חושב, סליחה בוקר טוב, אני חושב שבזכות היותנו עם נבחר, קשה לנו, לחלקנו לפחות, להשלים עם זה.
בדיוק.
מי שלא למד את הכתובים, מי שלמד את הכתובים, מבין את זה מעל ומעבר.
זאת אומרת שבטבע הראשוני של היהודי יש התנגדות למושג של הסגולה. בסדר? זה מה שכתוב בתורה. כי אתם המעט מכל העמים, שככל שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעיטים עצמכם לפניי. לעומת זה, אדום, שהוא קטן באמת, מגדיל את עצמו. ולכן יש פה מקום לשתי דרשות. תור וגוזל, או שזה אדום מצד קטנותו העצמית, או שזה ישראל מצד הקטנתם את עצמם. כן, בבקשה. אני לא שומע.
יכול להיות שאני בדיוק ככה נוגע בספקות האלה של כל בוקר, אבל גודל האחריות, יכול להיות שהקטנה הזו פשוט מגודל העול. להיות סגולה, להיות זה.
אתה אומר שזה שאנחנו לא כל כך רוצים להיות סגולה, בגלל שזה קשה. בגלל שזה דורש אחריות וכדומה. כן, כן, בהחלט. זה דבר שכל פסיכולוג יודע, שהדבר, האויב העיקרי של האדם זה האחריות. ולכן בני אדם בורחים ממנה כל עוד נפשם בה.
מחייב מאוד.
מה?
זה מחייב מאוד.
כן, כן, זה מחייב. מחייב פירושו אחריות. אין הבדל בין המילה אחריות לבין מה שאמרת זה מחייב. בסדר? עכשיו, אז זה לגבי, כן, בבקשה.
הרב, נאמרו פה כל מיני אקסיומות כאלו.
לא אקסיומות, אלא אקסיומות.
אקסיומות. כן. במשפטים מוחלטים של עם ישראל יותר בבוקר ותמה על קיומו. מה, עשו סקר, בדקו, שאלו אחד אחד. או כל העמים טוענים שלם סגולה חוץ עם ישראל, שהוא לא טוען שלם סגולה. מישהו שאל, מישהו בדק את זה, עבר ושאל. כאילו, איך, מה, בסיס מה זה נאמר?
אני חוזר על שאלותיך. בסדר? אתה שאלת. אני, עכשיו מקובל, ביקשו באינטרנט שכשתלמיד שואל שאלה שהמורה יחזור על השאלה. אז אני חוזר. אתה שואל שתי שאלות. בעצם שם אחת. אתה אומר, נאמרו פה הרבה, אמרת בהתחלה אקסיומות, תקעתי לאקסיומות, לא משנה. אמרת שנאמרו פה אקסיומות. א', שעם ישראל קם בבוקר ותאמה על זכות קיומו, האם מישהו בדק, עשה סקר? שתיים. הנאמר פה שהעמים חושבים את עצמם עמי סגולה, האם מישהו עשה, וחוץ מעם ישראל, האם מישהו עשה סקר, מישהו בדק? תשובה, כן. זאת אומרת, אתה יכול פשוט לשמוע מה נאמר על ידי היהודים, על הקיום היהודי, ואתה מתפלא למצוא בתוך השיח היהודי, לדורותיו וגם בדורנו, התעסקות מתמדת בשאלה הזאת. זאת עובדה. זאת אומרת, אני יכול להראות לך טקסטים, אני יכול להראות לך ויכוחים שנאמרו, הרצאות שהועברו. כלומר, השאלה הזאת היא מרכזית בתודעה היהודית. פשוט צריך ללמוד. מצליח לך ללמוד. עכשיו, לגבי הטענה של כל העמים שהם בעלי סגולה, כל אומה גדולה במהלך ההיסטוריה חשבה שהיא התמצית האידיאלית של האנושות, ולכן שיש לה זכות להכביד את עולה על עמים אחרים, כי בזה היא עושה להם טובה. התקופה הקולוניאליסטית היא לא רחוקה כל כך מאיתנו, ועד עצם היום הזה אנחנו רואים שיש היום אימפריאליזם תרבותי של ארצות הברית, שמשוכנעת שכל אדם בעולם הוא אמריקאי או בנגלה או בנסתר, ושיש כאלה שכבר יודעים את הסגולה האמריקאית שלהם, ויש כאלה שעדיין צריך לגלות להם על ידי שתיית קולה. הדברים האלה לא נאמרו סתם מתוך שליפת מותן, אלא מתוך בדיקת מה שנעשה בתרבות האנושית, מה ההצהרות, מה הדברים שמתעסקים בהם. תקרא את העיתונות הבינלאומית, מה היא אומרת על הדברים האלה. תדע לך שאפילו קיומה של מדינת ישראל עד היום איננו דבר המובן והמקובל מאליו במרחבים התרבותיים השונים, גם של המערב וגם של העולם הערבי. תדע לך את זה. דברים פשוטים. אבל צריך בשביל זה להיפגש, לשמוע, ללמוד. אז התשובה לגבי השאלה, אם נעשה סקר, האם מישהו בדק, התשובה היא כן. אני בדקתי. כן. הלאה.
אולי זה מקור הכוח של עם ישראל היהודי,
שלא שום דבר מובן מאליו, אלא הוא חוקר
בשביל... יכול להיות, יכול להיות, שזה מהדברים שנותנים לנו כוח. בסדר, זה גם הדברים שמחלישים אותנו. הרי כל תכונה בנפש היא תמיד מקור של עוצמה ושל חולשה גם יחד. זאת אומרת, שאלה איך אתה מנצל אותה. נגיד שאני חלש. אז מה אני עושה עם החולשה הזאת? אני משתמש בחולשה כנשק. נגיד שאני חזק, אני יכול להשתמש בחוזק כנשק, אני יכול גם להשתמש בזה כחולשה. זה כל דבר הוא כך. טוב, כן.
לטור וגוזל זה אמור להיות שתי
דבר, לא? טור וגוזל?
טור
וגוזל. טור וגוזל זה שני דברים. כן, נכון, טור זה טור וגוזל זה גוזל.
לא, למה
אתה אומר, אתה מציע ככה, תור, למשל, זה יהיה ישראל, וגוזל, זה יהיה רומא, או להפך. כן, זה גם אפשרות. אז נעשה מדרש שלישי. אפשרי. בסדר? כאן, מה שהמהר"ל מתייחס אליו, זה אל שני המדרשים שיש לפנינו. מה שהוא מצא. הוא מצא מדרש שאומר, תור וגוזל זה אדום, ויש מדרש שאומר, תור וגוזל זה ישראל. בסדר. טוב. אגב, לגבי השאלה שלך על האקסיומות, אני חושב שזה מאוד חשוב לשים לב לזה. היום יש רתיעה גדולה בתרבות המערבית, ויש לזה סיבות טובות גם. רתיעה גדולה מהסטיגמות. כן? כל הערבים הם כאלה, כל הרוסים הם כאלה. לא אוהבים הכללות. זה נכון. ההכללה היא דבר מסוכן כשאתה בא לדון על הפרט. אבל זה כן חשוב לדעת, ויש דבר כזה, מהן המגמות התרבותיות הכוללות. כי אם אינך מודע למהן התרבויות הכוללות, המגמות התרבותיות הכוללות, אינך מבין באיזה עולם אתה חי. ואז אופיים של סכסוכים למשל, אפילו איננו ברור, למשל אחת הבעיות, מדוע השכבה הפוליטית במדינת ישראל איננה מבינה כלל את מהות הסכסוך הישראלי-ערבי? זה בגלל שלא רוצים לדעת מהם היסודות, מהם המגמות התרבותיות הכוללות שפה מתנגשות. ואז עושים כאילו שהסכסוך הוא דבר אחד, וכשמצד האמת הוא משהו אחר. וזה מה שגורם לכל הטעויות האפשריות בפוליטיקה. כן, בבקשה.
אני חושב שמפחדים מהכללות כי זה גורם לשנאה וגזענות. לדוגמה, בארצות אירופה יש הרבה שיח על היהודים והכסף. ספר של אטילה, אפילו צרפתי לפי
דעתי,
שכתב ספר.
לא, סליחה. אין צרפתי בשם אטילה, היהוני בשם אטילה. אתה מתכוון לאטלי.
אטלי.
כן, ז'ק אטלי, זה משהו אחר. כן, נו. כן. לא, אטילה זה דווקא, זה ממצחת הכסף, דווקא זה מעניין. טוב.
כן. השיח הזה של יהודים וכסף זה משהו ש... מאוד נפוץ באירופה.
כן. אני מבין מה שאתה אומר. אז זה מה שאני אמרתי. ההכללה יש בה סכנה של התייחסות אל כל פרט ופרט כעונה לסטיגמה. מצד שני, יש בהחלט מגמות כוללות. למשל, אפילו כל סוציולוג ישאל את עצמו מדוע מעמד מסוים הגיע, לאן שהגיע וכדומה. אם יש קשר בין היהודים לכסף, וכנראה שיש קשר כזה, למרות שזה לא נעים להגיד, לא רוצים לשמוע על זה. יש קשר בין היהודים לכסף. זה עבר את מהות הקשר הזה. מבחינה סוציולוגית, זה לא אומר שכל יהודי הוא מיליונר, ושכל גוי הוא עני. אבל יש איזשהו קשר. אפשר לראות. הסוציולוגים דנים בשאלה כיצד הגיעה הקהילה היהודית בארצות הברית למעמד כלכלי כזה וכזה. זאת שאלה אמיתית. ויש כנראה משהו באופי של הקיום היהודי שעוזר לזה. צריך לברר מהו. בסדר? כן.
סליחה, לדעתי יש שני דברים שעוזרים לזה. אתה אמרת קודם, הדברים האלה מחלישים אותנו, לכן חלש משתמש בזה וחזק גם משתמש בזה.
נכון.
היהודי שהוא חלש, הוא גם משתמש בזה לצרכיו, ויהודי, ברור כסף, אנחנו רואים שלנו נשמה. והנפש, אחד הדברים שלה זה החיות, לחיות. היא רוצה לחיות הנשמה. והיא תעשה כל דרך אפשרי. ונותר האדם מהבהמה כמובן. לא יצא וכו' וכו'. ככה נראה.
כן, כלומר, מה שאתה אומר שיש גם לפעמים שתנאים קשים הם דווקא הזדמנות להתפתחות. כתוב בתורה, נכון? כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. יש דברים כאלה. טוב. אולי לא רוצים להיות עם סגולה, כי רוצים חיים שקטים, פרטיים, פשוטים, וילה בכפר, מכונית, משכורת טובה וכדומה. לו יהי, לו יהי, ענה, לו יהי. יש גם הרבה יהודים שחושבים שפסגת האנושות זו אמריקה ולהיות אמריקאים. אפשר לראות זאת באקדמיה, תמיד משווים את מדינת ישראל לאמריקה שהיא עולה עלינו בכל תחום. טוב, בסדר. עד כאן הערות. טוב. במה השכבה הפוליטית טועה בפירושה לסכסוך הערבי-ישראלי? אפשר לפרט ומדוע? הייתי מת לפרט, אבל אז נצא ממש מנושא השיעור. אז חבל. בסדר. אבל נגיד ככה, הנחת היסוד של מקבלי ההחלטות ושל גם הצוותים שעומדים מאחורי זה, זה שבעצם יש פה קבוצה אנושית, שעוברת דיכוי על ידי קבוצה אנושית אחרת, ושהבעיה היא טריטוריאלית, ולכן אם אנחנו נסדר מה שנקרא תוואי גבול וסידורים כלכליים ופוליטיים אלה ואחרים, וגם קצת בהתחשבות בביטחון, הכל יסודר. מה? זה מה שחושבים. זה בערך כמו נגיד סכסוך גבול בין בלגיה ללוקסמבורג. שבין בלגיה ללוקסמבורג מתווכחים האם החורשה היא שייכת לבלגיה או שייכת ללוקסמבורג, פונים להכרעה בינלאומית, בית דין בינלאומי, קצת פיצויים פה ושם, מזיזים בית אחד או שניים והכל בסדר. בשלום הלוקסמבורג. ועכשיו פתאום מגלים שחושבים, אז ממילא זה גם כך פה באזור. כלומר, אבל זה שהצדדים שמעורבים בסכסוך הם היהודים, הערבים והעולם הנוצרי, זה אסור להגיד. אסור להגיד, כי אתה מעורר פה שדים. אתה עלול לתת אופי דתי לסכסוך, ואז הוא לא יהיה פתיר. כן? מה שאין כן, אם אתה תמשיך לשקר לעצמך שמדובר סך הכל בלוקסמבורגים מול בלגים, אז בוודאי שזה יהיה פתיר. אז אם ככה אני שאלה, למה זה לא נפטר לפני 40 שנה? אם זאת הבעיה. כן? מתעלמים מזה שיש פה מגמות תרבותיות כוללות שמתנגשות בצורה של סימפטום בסכסוך הלוקלי. וכל זמן שאתה לא מבין את זה, אין שום סיכוי שתפתור משהו.
כן? אם תבין, אתה תוכל לפתור.
מה?
אם
תבין, אתה תתחיל לפתור. כי ברגע שאתה יודע מי אתה, אתה פועל נכון.
אני יודע, אבל הצד השני לא יודע.
הצד השני גם יודע. אתה יודע, זה בדיוק הסיפור שמה של הגר. כתוב בספר בראשית, על הגר, שוותרה כי הרעתה, ותקל גבירתה בעיניה. למה? בגלל שלא היה ברור מה המעמד שלה. לא ידעו האם היא שפחה לאברהם,
או אישה.
או אישה לאברהם. לא ברור. למה? השאירו את זה לא מבורר. אז שרה אמרה, רגע, רגע, זה לא בסדר, יש פה בלגן, אני רוצה התערבות של הקדוש ברוך הוא, ישפוט השם בני ובניך. ויאמר אברהם, הנה שפרתך בידיך, הסילה כתוב בעינייך, כתוב בעינייך, ותעניה שרי ותברח מפניה, וימצאה מלאך השם. זאת אומרת, יש התגלות בעקבות הגירוש הזה, וכאן, בדיוק הפנייה, כלומר כאילו הקדוש ברוך הוא שולח את מלאכו כדי להכריע בשאלה. ויאמר לה הגר, ההמשך, שפחת שרי. כן? הוא קודם כל מכריע. אחר כך הוא שואל אותה שאלה, מאין תבואי ואנה תלכי. כלומר, כל זמן שאת לא יודעת מאין את באה ולאן את הולכת, את לא יודעת מי את. ותאמר, מפני שרי גבירתי, אנוכי בורחת. אז את יודעת עכשיו. שובי אל גבירתך, והתעני תחת ידיה, ויאמר למלאך השם, ארבה הרבה את זרעך ולא יספר מרוב. כלומר, ברגע שאדם יודע באופן אמיתי מי הוא, אז הוא יכול גם להצליח. בסדר? כי יש בעולמו של הקדוש ברוך הוא מקום לכל זהות.
הרב מביא דוגמאות מהגר שראתה מלאכים נכנסים לאברהם ולא חופשי, לא התרגשה. אתה משווה אותה לחמאס וזה שמתרגשים, מה ראו?
אותו דבר.
אותו דבר.
לא, זה שווים. גם האויבים שלנו, יש להם בעיה של הגדרה עצמית. זה מאוד לא פשוט הדבר הזה, ומשקרים להם. כיוון שהם משקרים להם, אז כל הקלפים טרופים פה. אני זוכר פעם אחת, ובזה אני אסיים, כי אני רוצה לחזור לנושא. אני זוכר פעם אחת, אני עמדתי על גבול ירדן, והסתכלתי על ירדן יחד עם הממפה שלי. ויומר אליי הממפה, שרקי, אני מרגיש יותר קשר עם הירדני החילוני מאשר איתך. אמרתי לו, אין שום בעיה, רק שאותו אדם שאתה מזדהה איתו, לא קיים. כלומר, זה פיקציה שאתה בונה לעצמך. אתה בנית לעצמך פיקציה, שמאחר ומה שבחיים שלך, מה שיש לך בראש שלך, פסגת המאוויים שלך, זה קצת לצאת לדיסקו בדיזנגוף, אז אתה משוכנע שזה מה שכל אדם בעולם הוא, ואתה משוכנע שמולך עומדים אנשים שזה כל החשק שלהם בחיים. ושבאופן מקרי יש איזה קאט של כמה דתיים פנאטים ובעלי אינטרסים שהשתלטו להם על המדינה, אבל הדבר שבאמת הם רוצים זה לנגב חומוס בדיזנגוף. זה מה שהם רוצים. ולכן אתה בונה באופן פיקטיבי דמויות וציבורים אנושיים שלא קיימים. ברור? טוב. האם היהודי יכול בימינו אנו לברוח מסגולתו? כלומר, להרע לעם ישראל, דוגמת מרדכי והנונו. בסדר, זו שאלה פרטית, לגבי אופי הסגולה, אם אפשר להתנתק, לא אפשר. יש להם תשובה למה הסכסוך לא פתיר, בגלל השטחים, הגדה המערבית, ובגלל המתנחלים שגרים שם ומונים פתרון כבר מזמן, וכמובן, אשמה הממשלה, זו או אחרת, המשתפת פעולה, או עוצמת עין לפרובוקציית ההתנחלויות. בסדר, אפשר תמיד לבנות שיח. זאת אומרת, אתה רוצה, אתה יכול להמציא מה שאתה רוצה. כן? זה, המשטרים של המאה ה-20 ידעו להשתמש, השונים, ידעו להשתמש יפה מאוד במה שנקרא פרופגנדה, בזה שאתה בונה תבנית חשיבתית שמסמנת אויב וכדומה, ואז אתה פותר את כל הבעיה. למשל, כל פעם שסטלין היה צריך לחסל קבוצה מסוימת בציבור, זה אף פעם לא מחסל מיד. הוא תמיד עושה מסע תקשורתי של 8-6 חודשים נגד אותה הקבוצה, ואחרי שהם סומנו בתור האויב הראשי של המדינה שבגללו כל הבעיות, אז זה היה רק עניין טכני איך לחסל את אותה שכבה. כן? אנחנו מכירים את השיטות האלה, זה לא נולד אתמול. זה בבקשה.
סליחה, צר לי מאוד על מה שהוא שאל, כי אני לא אשכח א' את הספר הלבן, ב' לא אשכח את הקיבוצים שקמו מסביב, ובחלק היו התנגשויות מאוד גדולות אצלם, וחלק באמת גם נפלו בכיבושים של הצבאות או המצרים או וכו', וחבל שהבן אדם לא לומד קצת יהדות, ואז הוא יבין הרבה יותר מה קורה.
אהה, יכול להיות. טוב, קיבלנו את הדברים, ואנחנו עכשיו חוזרים אל המהר"ל. טוב, המהר"ל בעמוד ממתת. כלל הדבר, אני חוזר כאן זה בעמודה השמאלית, מלמטה 11 שורות מלמטה, כלל הדבר, המראה הזה הוא שהראה לו הדברים העתידים. כי אברהם הוא שהיה ראש ועיקר ישראל, וידוע כי אחר התחלת הדבר נימשך הכל. שהעניין נותן כך שימשך הכל אחר התחילה. ועכשיו הוא התחלת בחירת אברהם במה שקראת עמו ברית, והראה לו כל דבר אשר יימשך. וכאשר אמרו האצטגנינים, כי כאשר יוולד האדם באותה שעה, יוכל לראות כל מקרב אשר הם עתידים לבוא עליו כל ימיו, מצד אשר הכל נמשך אחר השעה הראשונה. ולפיכך גם כן, כאשר הקדוש ברוך הוא קרת ברית עם אברהם, היא שעה ראשונה אשר לקח הקדוש ברוך הוא אותו אליו, והראה לו העתידות כולם אשר ראוי לבוא על ישראל. שאלה, המהר"ל מאמין בהצטגנינים? כן? לא? הוא אומר, על דרך מה שאמרו ההצטגנינים, ששעת מולדו של האדם זה כולל את כל חייו, שזה לאו דווקא נכון מה שאומרים ההצטגנינים, על דרך זו ניתן לומר ששעת בחירת אברהם על ידי הקדוש ברוך הוא, קריטת הברית, כוללת את כל העתידות לבוא עליו. לא הכוונה. מה שנקרא אב טיפוס. הרב יכול אולי לדבר באופן כללי אל עיבוד הסגולה, האם זה אפשרי? משתי סיבות אני לא יכול. א', בגלל שאי אפשר לדבר אל עיבוד הסגולה. עיבוד הסגולה לא עומד לפני שאני אדבר אליו. ב', גם אם התכוונת לכתוב את זה בעין, נגיד על עיבוד הסגולה, אז הרי לא הנושא של השיעור, לכן אני לא אעשה את זה. טוב. יש על זה דיונים בפרק י' א' של ספר נצח ישראל, אם אתה מעוניין. יש באיגרת תקנה של הרב קוק דיון על זה, על עיבוד הסגולה וכדומה. זה לא הנושא כעת. טוב. ובמדרש רבות פרשת לך לך. רבי יהודן ורבי יוחנן בן זכאי. אחד אמר, בכלל, עכשיו אנחנו יוצאים מן ההיסטוריה, העולם הזה הראה לו, העולם הבא לא הראה לו. ואוחרנה אומר, אף העולם הבא הראה לו. רבי ברכיה אמר רבי אלעזר, אוחרנה זה השני, כמו האחר. אחד אמר כך, השני אמר כך. יש לך פה שני חכמים, נכון? רבי יהודן ורבן יוחנן בן זכאי. אז לכן, אחד אמר, מי מהם אמר? ואיך אתה יודע שזה רבי יהודן? בגלל שהוא מובא ראשון? לא. אנחנו לא יודעים מי אמר מה. אנחנו יודעים שאחד מהם אמר כך, והשני אמר כך. אז השני אומרים ואוחרנה. זה בארמית ארץ ישראלית. לא, מי אמר שהם הסכימו? אחד אומר, עולם הזה הראה לו, עולם הבא לא הראה לו, והשני אומר, אף עולם הבא הראה לו. אז הם לא מסכימים.
לא, הראשון אמר עולם הזה.
ולא עולם הבא.
ולא עולם הבא.
והשני אומר, אף עולם הבא הראה לו. אז הם חלוקים, נכון? אם אחד אומר א' והשני אומר אנטי א', סימן שהם לא אומרים אותו הדבר, אתה יודע? כשמישהו אומר הפוך מהשני, סימן שהם לא מסכימים. טוב. רבי ברכיה אמר רבי אלעזר ורבי יוסי, אחד אמר עד היום הזה גילה לו, ואחד אמר עד היום ההוא גילה לו. כלומר, עד היום שלו, אבל לא עד היום ההוא, לעתיד. ופירוש מחלוקתם. עכשיו אנחנו עוברים כן, אריה, אם ההסבר על ההתנחלויות כל כך פיקציה, אז מדוע הוא קונה תמיד מחצית מן העם, ולפעמים יותר, הוא מאפשר מהלכים מדינים כואבים לגירוש הגוש, ועוד תכנונים לתת כל יוש? יש סיבות לזה. מדוע ציבורים שלמים, אפילו לפעמים ציבורים, שכל הציבור כולו קונה שטות, איזה לוקש. מה, זה בכלל מהווה ראיה למשהו? יש טכניקות איך עושים את זה. יש היום, למשל בעולם, מיתוס, שמתקבל על בערך מיליארד בני אדם, שקוראים לו מיתוס השילוש. הוא האב, הוא הבן, הוא רוח הקודש. זה דבר שמתקבל אצל, יש מיליארד בני אדם שחיים מן המיתוס הזה. אז אתה מתפלא על המיתוסים, על המתנחלים וכדומה. טוב. איך אומרים? מיליון אנשים לא טועים, כן? איפה אתה יודע? אני מגיע מיליארדי אנשים שטועים. כן. טוב, איפה אנחנו? ופירוש מחלוקתם. מפני שאברהם היה בעולם הזה, לכך הראה לו, בכלל, אתה יודע שתמיד מדברים על תקווה, אם כבר אתה שואל. אנשים רוצים תקווה, לא רוצים פתרון. לסכסוך, אבל רוצים לפחות תקווה. מאמין שצריך לפרנס את התקווה. כמו ש... אני תמיד אמרתי שלא כדאי שיהיה שלום, כי אז יפסיק התהליך. כן. טוב. ופירוש מחלוקתם. בפני שאברהם היה בעולם הזה, לכך הראה לו כל הדברים הנמשכים אחר התחלה, דיינו העולם הזה. אבל העולם הבא מצד שהוא עולם אחר, לא יאמר בזה שהראה מה שנמשך אחר ההתחלה. ואוחרנה אומר, מה זה אוחרנה? השני, שאף עולם הבא הראה לו, כי הכל הוא בכוח אברהם שהיה ראשית בניין של עולם, כאשר אמרנו פעמים הרבה. כלומר, קיומו של אברהם מצדיק גם את קיומו של העולם הבא. אם יש אברהם, אז כדאי גם שיהיה עולם הבא. ואם הוא ראשית בניין העולם הזה, נמשך גם כן אחריו העולם הבא, שהעולם הבא בא אחר העולם הזה, ונמשך אחריו, ולפיכך סביר עלי שגם העולם הבא הראה לו. אם כן, זה היסוד של המחלוקת. האם אנחנו הולכים לפי המצב של אברהם, או לפי עניינו של אברהם? מצבו של אברהם שהיה בעולם הזה, אם כן נראה לו עולם הזה ולא עולם הבא. אבל אם נראה מצד עניינו של אברהם, שהוא ראשית ההוויה כולה, אז מלא גם הרי לו עולם הבא. ומחלוקת רבי אליעזר ורבי יוסי, שמי סובר עד היום הזה, הראה לו, רצה לומר, הדברים אשר יהיו בעולם הזה, אבל לא לימות המשיח. ימי המשיח נקראים יום ההוא, בעבור יעלם היום ההוא. ולידך, לשני, אף ימות המשיח, שנקרא יום ההוא, יראה לו. עוד שם, עכשיו הוא מביא עוד מדרשים, מה אתה רוצה?
ימות המשיח זה עולם הבא?
האם ימות המשיח זה עולם הבא, אתה שואל? לפחות פה, אתה שואל. תשובה. לא, ימות המשיח זה לא עולם הבא. אבל, מה? אבל, תראה, אני הייתי מאוד שמח שאני אוכל להגיד את כל התשובה. אבל כל פעם שאני מנסה לגמור את התשובה, אתה עוצר אותי, זה מאוד מקשה עליי. כן, התשובה. עולם הבא, ימות המשיח זה לא עולם הבא. אבל, לפעמים משתמשים במושג עולם הזה לעומת ימות המשיח. כלומר, אם אתה מדבר לעומת עולם הבא, אז גם ימות המשיח זה יקרה עולם הזה. אם אתה מדבר על ימות המשיח לבדם, בלי עולם הבא, אז הגלות נקראת עולם הזה. זה מושג יחסי. עכשיו אתה רוצה להעיר על זה משהו? בבקשה. טוב. עוד שם. גם קריית ים סוף הראה לו, שנאמר אשר עבר בין הגזרים, ונאמר לגוזר ים סוף נגזרים. בערוב הזה דבר מופלא מאוד, כי הראה לאברהם המעלה הגדולה אשר יש לישראל, שהם מושלים על עולם הטבע, שהטבע נדחה מפניהם. והיה זה בקריאת ים סוף, שהיה הטבע נדחה מפניהם. והראה, למה כתוב שהייתה הטבע נדחית מפניהם? טבע זה לא לשון נקבה, זה לשון זכר, נכון? אבל כיוון שבמבטא האשכנזי לא מבטאים את העין, זה גורם הרבה פעמים אצל מחברים אשכנזים להתייחס אל המילה טבע בלשון נקבה. בסדר? אז זה גם פה יש דוגמה. והראה זה לאברהם במה שעבר בין הגזרים. כי הגזרים האלו מורים על הדברים החומריים, שכל בהמה היא חומרית, וכאשר היה עובר בין הגזרים, מורה שהברית שיש לאברהם הקדוש ברוך הוא למעלה מן הטבע. והנהגתו שנוהג עם אברהם הוא על ידי ביטול הטבע, וכך היה עובר בין הגזרים, לומר כי הנהגת הקדוש ברוך הוא עם אברהם בביטול הטבע, ולדחות אותו, ולכך הראה לו בזה קריאת ים סוף. ותיישב הדברים האלו אחד לאחד, ותמצא דברים נפלאים מאוד מאוד. והראה לו הקדוש, עוד הקדוש ברוך הוא עניין שיעבוד ארבע מלכויות אשר ישעבדו בבניו, שזהו גם כן מן עיקר הדברים אשר יימשך אל זרו. וזהו שדרשו שם, אימה זה בבל, שנאמר בדי נבוכדנצר יתמלא חמה. חשיכה זו מדי, שיחשיכו עיניהם של ישראל בצום ובתענית. גדולה זו יוון, שמעמדת 60 דוקסים, 60 מפרחים, 60 מסטרליסים. נופלת זו אדום, שנאמר מכל נפלה רעשה הארץ. מכל נופלה רעשה הארץ. ויש מחליפים, נופלת זו בבל, שנאמר נפלה בבל. גדולה זו מדי, שנאמר אחר הדברים האלה, גדל המלך את המן. חשיכה זו יוון, שחשיכה עיניהם של ישראל בגזרתן. אימה זו אדום, תכתיב והרוח הביאה, אמתנה ותקיפה. אז יש שאלה איך להתאים את ארבעת הביטויים האלה לארבע מלכויות. רגע, יש פה שאלה. אבל אנחנו עם חכם ונבון. איך אנו קונים שטויות שמאכילים אותנו, שאם ניתן ישע ונקפיא הבנייה בהתנחלויות ונעשה מחווה לאבו מאזן ונשחרר כל האסירים וניתן חצי ירושלים, יתחיל השלום? נאמר במפורש במדרש תנחומה. אי אתה יכול לעמוד על אופיה של אומה זו, נטבעים לעגל ונותנים, למשכן ונותנים. אז אם אתה רואה שנטבעים לעגל ונותנים, תירגע, עוד מעט יטבעו למשכן ויתנו. יתנו, יקבלו.
הרב, תספר את זה, אני אתן לי מקודם.
מה? למה זה יותר מה שעניתי מקודם?
אין אתה יכול לעמוד על אומה, על דעתה של
אומה. על אופייה של אומה זו, כן?
אמרנו ש... עשינו איזה שהם מגמות תרבותיות כלליות, עשינו איזה שהם...
נכון, אתה אומר ככה. איך אני מצד אחד אומר שיש מגמות תרבותיות כלליות, כוללות, אתה נכון? וגם כנראה גם שיש להם ישראל. מצד שני אני אומר, אתה יכול לעמוד על אופייה של אומה זו. לא. אופייה של אומה זו זה שהיא אתה יכול לעמוד על אופייה.
שהמשרד
תמה
על עצם קיומו?
מה? זה בדיוק העניין.
שמה סיכה?
כן, כן, זה נכון. זאת אומרת, מי ששואל את עצמו על עצם קיומו, זה סימן שאי אפשר לעמוד על אופיו. כי אם יש אופי ברור, אז אני לא שואל את עצמי על הצדקת קיומי, כי אני יודע מה אני מייצג. אבל עם ישראל הוא בהתהוות מתמדת. זו האומה היחידה שקמה בעולם כתוצאה של החלטה להקימה. בעוד ששאר האומות נולדו מהטבע. לכן אצל שאר האומות אין שאלה כזאת, בישראל יש. ולכן גם אנחנו מחליפים דעה כל שני וחמישי. אבל דבר אחד שכן, שנותנים. כן, בבקשה.
בכל העולם תמיד קם איזה מישהו שמשגע את המדינה שלו. אז מה ההבדל? גם פה. אם בשליפת מוח, אם זה יחזירו, מה זה מעין?
לא, אבל הוא אומר, אנחנו חכם ונבון, זה מה שמפריע לו.
זה עם כל זה, מה? גם הגרמנים מחשימה, חכם ונבונים.
ובא יקלב שיגיע את כולם. נכון. אבל בסדר, שם הוא ביטא משהו שהיה עצמי לאומה באמת. טוב. נמשיך. אז אם כן, יש פה מחלוקת, לכאורה, איך ההתאמה בין ארבעת הביטויים של אימה חשיכה גדולה ונופלת, איך זה מתאים לארבע מלכויות. השיטה האחת אומרת, אימה זה בבל, גדולה זו חשיכה זה מדי, חשיכה גדולה זו יוון, נופלת זו רומא. ויש מי שמחליף ואומר אימה זו אדום וגדולה זו מדי, חשיכה זו יוון, נופלת זה בבל. יש מחלוקת. מה? אמרת שהאחרון זה רומא, לפי השיטה הראשונה. השיטה השנייה אומרת לא כך. נכון? יש פה מחלוקת, לכאורה, בין שתי השיטות. הוא מביא פה שתי שיטות, אמר.
יש תסתבות עם התיאורים גם שיש...
הוא מביא כאן, זה כתוב, אני לא ממציא. הוא כותב כאן שיש שתי שיטות איך להתאים את ארבעה הביטויים, נכון? אתה יודע מה? כדי שיהיה ברור לגמרי, אני אכתוב את זה, למרות שזה כתוב פה לפנינו, אני רואה שאם אני לא אכתוב, זה לא...
אימה חשיכה גדולה נופלת. אז יש מי שאומר אימה זה בבל, חשיכה זו מדי, גדולה זו יוון ונופלת זו רומא. ויש מי שאומר שיטה אחרת, דעה אחרת, אומרת שנופלת זו בבל וגדולה זו מדי, וחשיכה זו יוון, ואימה זו רומא. בסדר? איך אני יודע שזה השתי השיטות? איך אני יודע?
כתוב.
כי זה כתוב. בסדר.
מה זה אמור לשנות לנו הסדר הזה?
אני לא יודע מה זה אמור לשנות. בואו תתנו למערד להסביר.
אתה לא לדבר על משהו.
זה שיעור במערד. דע. דע, אין מחלוקת אלו הפירושים בביאור המילות בלבד, אבל כל אחד מפרש עניין ארבע מלכויות אלו. הנה, גם פה אתם רואים שהמדרשים רואים את המלכויות כבעלי אופי. כי ידוע שבבל הוא ראישה דדאהבה, שהיו מקבלים, מאיפה זה לקוח הביטוי הזה, ראישה דדאהבה? בצלם שנבוכדנצר ראה בחלום, נכון? שהוא ראה איזה מין פסל גדול, צלם גדול, שראשו עשוי מזהב. ואמר לו דניאל, בפירוש החלום, אנט הוא ראישה דדהבה, אתה הוא ראש הזהב. בסדר? ומפני שהיו מקבלים כוחם ממידה שממנה הזהב. מה זה המידה שממנה הזהב? הגבורה. ומפני המידה הזאת נמצא בהם האימה, כי האימה נמשכת מן מידה זאת שהוא מידת הדין. ולפיכך הביא ראיה, בדיין נבוכדנצר התמלי חמה. חשיכה זו מדי. ידוע כי מדי מוכן להעדיר את ישראל. כן, הרי שמה היה המן, נכון? הוא זה שניסה את הפתרון הסופי. וזה נקרא חשיכה, כי המציאות נקרא אור, והיעדר נקרא חושך. וזהו הגורם שנתן המלך יד להמן, זרע עשיו שכוחו נמשך מן סמאל, לאבד ישראל חס ושלום, לכך חשיכה זו מדי. כלומר, השואה זה תקופת החושך. ואבן מה שאמר שהחשיכה עיניהם של ישראל בצום מופתענית, שזהו בעצמו ביטול והיעדר האדם על ידי צום ותענית. גדולה זו יוון מפני שמעמדת 60 דוקסים וכו'. והדברים האלה ידועים מעניין יוון, שיש לה ריבוי של 60, מפני שהיא מלכות שלישית, והשלישי הוא התחלת הריבוי. כן, המספר 60, המהר"ל הסביר את זה כבר, זה מציין את הריבוי המקסימלי, זה הריבוי. וכיוון שהיא מלכות שלישית, השלישי יש בו ריבוי תמיד, ולכן אצלו המספר 60. אמרו חכמים, ימים שניים, רבים שלושה. רצו בזה, כי התחלת ה... על מה אמרו אגב, ימים רבים זה שניים שלושה? מה על? אביב כתוב שניים. כאן הוא מביא דרשה של חז"ל, נכון? שחז"ל אמרו שכשכתוב ימים פירושו שניים, רבים זה שלושה. מה? מה נשים? זווה, נכון? ואישה כי יזוב זוב דמה ימים רבים, אמרו חז"ל, ימים שניים, רבים שלושה. בסדר? מה שקרה זווה גדולה, שזיוותה נמשכה שלושה ימים. בסדר? מזה זה לקוח. אז רצו בזה, כי התחלת הריבוי הוא שלושה. לכך מלכות יוון, שהיא מלכות שלישית, הייתה גדולה ומרובה בשרעות ובממשלות. הרי מה זאת אומרת שמלכות שלישית? היא בנויה על גבי שני ניסיונות של השתלטות הגמונית על העולם. בבל ופרס. או מדי, תרצו לקרוא לזה כך. כלומר, היו בהתחלה ניסיונות של איחוד העולם תחת תרבות אחת, או מלכות אחת, יותר נכון. וכאשר מגיע הניסיון השלישי, אז זה כבר, יש כבר מספיק ניסיון כדי להרבות בדגמים. ואז יש ריבוי של יוון. מה? אני אומר, כשדבר הוא ראשוני, הוא אפילו שני, הוא עדיין פשוט. כשדבר הוא שלישי, הוא מורכב. בסדר? כיוון שיוון זה הדבר הניסיון השלישי של איחוד העולם, תחת שלטון אחד, אלכסנדר מוקדון, כן? אז מלא, יש מורכבות גדולה ביווניות, בהלניזם, אם נדע.
התרבותית או
פריאת
השלטון?
גם פריאת תרבות, גם פריאת שלטון.
שני זה חשוב?
מה?
שני זה חשוב?
שני זה חשוב, כן.
כמעט לכל ההיסטוריה, אנחנו לא יודעים מי זה השני.
זה נכון, הוא מסתתר, אבל הוא חשוב. יצחק אבינו, לא כך מבולט, אבל הוא חשוב. יש פה כמה דברים. א', הסכסוך הוא הדבק, ובלעדיו אין עם. זה מה שאמר מוסוליני. מוסוליני אמר, עם זו קבוצת אנשים שנלחמת ביחד. מסכן מוסוליני. הוא זקוק למלחמה כדי להגדיר את עצמו, זקוק לאויב. אני לא מסכים כלל עם הנאמר כאן. הרב, וכי אין לנו משהו משלנו. טוב. הרב לא ענה לי. אם נתבעים לזה ונותנים, נתבעים לזה ונותנים, אז איפה התבונה שהתורה מכנה אותנו? לפי זה איננו חכמים, אלא טיפוסים תמימים, רק שניים ומתלהבים, שאפשר לעבוד עלינו להפנותו לשטויות אחרות? לא, אנחנו מאוד חכמים, ויחד עם זה קצת נאיבים. טוב, אז איפה היינו שם? כן. כי 60 נאמר על הריבוי בכל מקום, נופלת זו אדום. יש לך לדעת למה נקראת אדום נופלת, כי טיפול נפילה מקום גבוה מאוד, וזה עיקר נפילה, כי דכתיב כי דגביה כנשר. קינך משם הורידך. טוב, זה צריך קצת להרחיב. מה הוא מתכוון כאן, הנפילה של אדום, זה לא דבר פשוט. נדבר על זה בעזרת השם הפעם הבאה. שלום.